שלום וברכה. אנחנו רוצים לדבר על הנושא הכי אהוב והכי כאוב. הנושא הכי אהוב זה הנושא של הזוגיות, או מה שרוב העולם אוהב לכנות האהבה בין איש לאישה. כמה אור, כמה שמחה, כמה גאולה יש בתוך הקשר בין איש לאישה. אי אפשר לתאר את עומק הגן עדן העליון שמגיע אל תוך העולם שלנו מתוך קשר טוב ובריא בין איש לאישה. השאלה היא, האם זה תמיד ככה? לכן גם פתחתי בדבריי באמירה שזה הנושא הכי אהוב, אבל גם ההמשך זה הנושא הכי כאוב. כיוון שבאותה מידה שבה זה יכול להיות גן עדן עלי אדמות, אז הקשר בין איש לאישה יכול להיות גם גיהנום. אבל בהבדל אחד, אם יש גיהנום בקשר בין איש לאישה, אין גיהנום יותר שחור ממנו. ואנחנו רואים גם בדורנו בצורה מאוד מאוד משמעותית עד כמה יכול להיות גן עדן וכמה יכול להיות גיהנום. אחוזי הגירושים במדינת ישראל גדולים מאוד, אמנם לא גדולים כמו בחוץ לארץ. אצלנו בארץ ישראל, במדינת ישראל, אנחנו מגיעים ל-25% גירושים, כלומר אחד מכל ארבעה זוגות מתגרש, כאשר הנתונים האלה הם לא מכסים את הנתונים הסמויים יותר, שזה גירושין שמתבצעים בתוך הבית, כאשר הזוג לא התגרש בפועל באופן רשמי, אבל הוא נמצא בגירושין רגשיים, בדרגות כאלה או אחרות. ומדובר באמת בגזרה, ממש גזרה, תופעה שממש כוללת את כל פלחי האוכלוסייה בארץ ובעולם. זאת אומרת, זה יכול להיות גם בציבור החרדי, גם בציבור החרדי-לאומי, בציבור הדתי-לאומי, מסורתי, ובציבור המכונה ממלכתי. בכל הרמות ובכל המגזרים, גם בכל המצבים הסוציו-אקונומיים, אנחנו נתקלים בתופעה מזעזעת של התפרקות המסגרת המשפחתית. וחשבתי שכדאי לנסח 10 הדיברות של הזוגיות. כמובן שעשרת הדיברות שניסחתי הם למידה שלי מהחיים שלי עם אשתי. הם גם תוצאה של למידה של ייעוץ נישואין שלמדתי בינר, שזה מסגרת שבה אפשר ללמוד את נושא ייעוץ נישואין בצורה מעמיקה על ידי איש מאוד יקר לי ואהוב עליי, פרופסור עמי שקד, שהוא מומחה בינלאומי לכל הנושא של זוגיות ואינטימיות, וזכיתי ללמוד ממנו. מתברר שאכן הדברים לא ברורים בנושא הזוגיות. אין הכנה משמעותית, לא בבתי הספר, לא במוסדות החינוך. גם אם יש התעוררות לדבר הזה במוסדות החינוך, לא נעשית הכנה פרטנית שנוגעת באנשים ממש בלב שלהם ופותחת איתם את הסוגיה, מה זה נישואים, מה זה קשר בין איש לאישה, איך בונים קשר. ואני לא מתכוון להלאות אתכם בתיאוריות, אלא אני רוצה להיכנס ישר בעובי הקורה, שזה הדיבר הראשון של הזוגיות כפי שאני מבין אותה. והדיבר הראשון שאני מגדיר כדיבר החשוב ביותר בזוגיות נקרא הקשבה. כידוע לכם, הנושא של הקשבה הוא נושא שהוא נכון לכל תחום ולכל החברה ולכל מה שקורה בחיי חברה, בכל הרמות. אבל בזוגיות הוא היסוד של הקשר. כשאני מדבר על הקשבה, אני מדבר הקשבה של כל אחד לעצמו, מתוך עבודה אישית ומודעות עצמית. אי אפשר להקים בית בריא, מאוזן, טבעי, שנותן המון בריאות גם לצאצאים שבאים אחריו וגם לשכנים ולקהילה, בלי שאנחנו מבינים שכל הבריאות הזאת יכולה להיבנות אך ורק מתוך מודעות אישית של כל האדם לתוך עצמו. כלומר, אם אני מדבר על הקשבה, אז ההקשבה של האדם למה שקורה בתוכו. אם אדם מבין את התהליכים שיש בתוכו, הוא גם יכול לעבוד עליהם. הוא יכול לטהר את המידות שלו, הוא יכול לזכך את התכונות שהוא נולד איתם, ואת אלה שהוא בעצם פיתח במהלך החיים, ואז כאשר הוא מגיע לקשר עם אדם אחר, הוא מבין מה קורה בתוכו, ומתוך כך הוא גם יכול לסנן, הוא יכול למתן, הוא יכול להאריך ולקצר, הוא יכול בינתיים להשהות תגובות מסוימות, מכיוון שהוא מודע לעצמו. אדם שלא מודע לעצמו, שמתחתן, מביא את חוסר המודעות שלו לתוך הקשר. ואז מתפרצים מתוכו כל מיני כוחות גולמיים, לא מעובדים, והצד שכנגד, שעומד שם נדהם, לא מבין מה קרה פה. מאיפה באו כל הכוחות האלה? מה קורה? איך זה יכול להיות? כי כידוע לכם, כאשר אנחנו חיים בחיי חברה, אז מחוץ לבית, האדם מאוד משתדל להיות מנומס. מה שנקרא תרבותי. כי שם יש לו אינטרסים. הוא צריך להרוויח כסף, הוא רוצה קידום בקריירה שלו. ולכן הרבה פעמים במקומות עבודה או במקומות שבהם יש לאדם אינטרס לקדם את עצמו, הוא די מסתיר את עולמו הפנימי האמיתי. אבל בתוך מערכת יחסים זוגית, זה בלתי אפשרי. בתוך מערכת זוגים, מערכת זוגית, הדברים הפנימיים מתגלים מיד. מיד זה כל אחד במיד שלו. זה יכול להיות ימים, זה יכול להיות שבועות, זה יכול להיות חודשים, אבל בסופו של דבר, האדם מתגלה באמת כפי שהוא. בהמשך למודעות העצמית של האדם לתוך עצמו והקשבה לתוך עצמו, ואך ורק מתוך עבודה של מודעות אישית, יכולה להתקיים הקשבה פעילה לבן הזוג. הקשבה פעילה לבן הזוג זה לא הקשבה סתמית, לא טכנית. אני לא רק שומע את המילים שנאמרות על ידי בן הזוג. אני לא רק שומע את המשפטים שהוא חיבר מהמילים. זה לא נקרא הקשבה. זה נקרא שמיעה. אנחנו מדברים על הקשבה, שזה משהו אחר. זאת אומרת, הקשבה פירושה שאני מבין למה הוא מתכוון כשהוא מדבר איתי. אני מאוד סקרן להבין מה עובר על בן הזוג שלי. מה הוא בעצם מנסה להגיד לי? כי לא תמיד הוא אומר לי את זה במילים. לפעמים הוא אומר לי את זה במה שהוא לא אומר לי. לפעמים הוא אומר לי את זה בטון שהוא אומר. ומאוד חשוב להקשיב לטון הזה. וכל הניואנסים האלה של השיח הם בעצם הקשבה פעילה. זה לא הקשבה שאני נשאר בפסיבי, שאני רק אומר כן, כן, מהנהן בראש, והצד שכנגד מדבר. לא, אני גם שואל שאלות, אני רוצה לברר, מאוד מתעניין במה שיש לבן הזוג להגיד. זה קצת דומה לאיך שהרמב״ם מסביר את המושג עשה לך רב. הרמב״ם מסביר את המושג עשה לך רב, למה כתוב שם עשה? הרי אם הוא רב, אתה לא צריך לעשות אותו לרב. הכוונה היא לחבר שלך. אם אתה באמת רוצה להגיע למצב של הקשבה אמיתית לחבר שלך, אתה צריך לעשות אותו כאילו הוא רב שלך. וכשאתה תתייחס אליו ברמה כזאת, אז באמת אתה תקשיב לו. פה אנחנו לוקחים את זה ומשאילים את זה גם לזוגיות. באותו רגע שהבת זוג שלך או הבן זוג שלך מדבר, באותו רגע מדבר רב או רבנית לצורך העניין. וברגע שאתה נותן ערך כזה גבוה, אמיתי, לבן זוג שלך, אתה מקשיב באמת. כמה קשה להקשיב באמת? בזמן שבן הזוג שלנו מדבר, הראש שלנו כבר מכין את התשובה הנכונה, במרכאות. ואנחנו לא באמת תנועים להקשיב. זאת אומרת שברוב הפעמים אנחנו מביאים את עולם הוויכוח אל השיח הזוגי. הוא לא רלוונטי בכלל. ויכוח בכלל, באופן כללי, הוא פסול. כי בוויכוח זאת מלחמה בעצם. אף אחד לא באמת מקשיב לשני. כל אחד רוצה להציג את הטיעונים שלו בצורה הכי ניצחת, לא מקשיב לשני, ושום דבר טוב לא יוצא מוויכוח. אבל כאשר מדובר על זוגיות, לא רק שלא יוצא דבר טוב מוויכוח, אלא יוצאים מזה רק דברים לא טובים. ולכן עולם הוויכוח לא שייך בכלל לעולם הזוגיות. יש להבין שבזוגיות אני באמת רוצה לאמץ את הזווית של בן הזוג שלי. אני רוצה להבין אותו, אני רוצה להבין באמת איך הוא רואה את מה שהוא מדבר עליו. וכשאני עושה את זה, אני ממש לא מתווכח איתו. אני פשוט שם נמצא לגמרי בהתחדשות. אני רוצה להתחדש, אני רוצה באמת להתחדש ולהגיע למצב שהבנתי את החיים מזווית חדשה. בתרבות היהודית אנחנו יודעים שזה בעצם תורת ארץ ישראל. כשמדברים על התלמוד הירושלמי לעומת התלמוד הבבלי, הבבלי נקרא הבבלי מכיוון שהוא נוצר בבבל, הארץ ישראלי זה התלמוד הירושלמי שנוצר בארץ. החז"ל מלמדים אותנו שיש הבדל בין צורת הלימוד בחוץ לארץ לצורת הלימוד בארץ. צורת הלימוד בחוץ לארץ נקראת מקל חובלים. שם תלמידי החכמים של חוץ לארץ הם בעיקר עסוקים בוויכוח. ומי שבאמת מביא איתו את הטיעונים הניצחים ביותר, כביכול ניצח בוויכוח. בארץ ישראל זה לא נקרא מקל חובלים, זה אומנם נקרא מקל, אבל זה מקל נועם. זה בעצם מאמץ קודם כל את זווית ההסתכלות של הזולת, אחרי שאני מפנים אותה, אני יכול להפנים אותה לתוך התפיסה שלי, ובזה להביא באמת את התפיסה האמיתית האורגנית, הבאמת הרמונית. זאת צורת הלימוד של תלמידי ארץ ישראל. צורת לימוד הרמונית שמפנימה את הצד שכנגד. גם בית הלל זכה שהלכה כמותו, מכיוון שהוא היה מביא קודם את דברי בית שמאי לדבריו, ואחר כך מפנים אותם ומכליל אותם בתוך ההלכה שלו, ולכן נקבעה ההלכה כבית הלל. כאן אנחנו בוודאי מדברים על צורת הלימוד של ארץ ישראל, צורת הלימוד של בית הלל. כך צריכה להיות מערכת היחסים הזוגית. אנחנו צריכים באמת להיות פנויים להקשבה. המפתח מספר אחד לדיאלוג זוגי הוא הקשבה עמוקה מתוך סקרנות להבין באמת למה בן הזוג מתכוון. בסיום דבריו, כדאי לחזור במילים שלנו על מה שהוא או היא אמר או אמרה, כדי לוודא שבאמת אכן הבנו את הדברים. זאת שיטה מאוד מפורסמת שנקראת בעולם הטיפול אימאגו. שיטה שבעצם בה אני מקשיב, חוזר אחר כך על דברי הבן זוג, מוודא שאכן הבנתי, בן הזוג מאשר את, את ההבנה שלי, ואז אני שואל אותו, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? ואז אם הוא כן מוסיף, אני מוסיף את דבריו לדבריי, עד שיתברר לי ולא שאכן הוא זכה להביא את כל מה שהיה לו לומר בצורה הכי מיטבית שאפשר. ואז אני יכול גם להגיב. מה עושים בעצם במהלך אותו שיח אחרי שמבינים היטב? מה שעושים זה שמסלקים קודם כל את הביקורת. כדי להצליח בשיח אמיתי, צריך לסלק מהזוגיות שלנו את הביקורת. אין ביקורת. יש לי אילן גדול להתעלות עליו בנושא הביקורת. האילן הזה קוראים לו הרב הצדיק הגדול, הרב שלום ארוש, שהכלל הראשון שלו לזוגיות מוצלחת ולשלום בית הוא אין ביקורת. הייתי אומר שיש שני כללים לרב ארוש. א', הכלל א' הוא אין ביקורת. זה הכלל הראשון. וזה הכלל החשוב ביותר לשיטתו. יש כלל אחד שהוא מבחינתו פשיטה לזוגיות, שהאיש והאישה הם במקום הראשון בעולם אחד לשני. הם ממש נותנים את העדיפות הראשונה לזוגיות שלהם, ובתוך הזוגיות הזאת אין ביקורת. זאת אומרת, אין ביקורת, אין שיפוטיות, אין שלילת הזולת, אין אלימות מילולית, אין זלזול. זה כל זה בבחינת מה שסור מרע. מה כן יש? יש עין טובה, יש לימוד זכות, יש שיתוף רגשי, יש שיקוף אישי, יש בקשות המנוסחות באופן חיובי. אני מדבר על מה אני צריך ולא מה אתה לא בסדר. אני צריך שתיתן לי יותר תשומת לב, אני צריך שתיתן לי יותר הקשבה, אני צריך שתעזור לי בעבודות הבית. אני מדבר על הצרכים שלי, זה נקרא שיח צרכים ולא שיח פוגעני. אני גם מוסיף לנושא הזה של השיח של ההקשבה, שחייב להיות פגישה שבועית בין בני זוג. פגישה שבועית, שבפגישה הזאת הם שעה, שעתיים יושבים ביחד, משוחחים, מחזקים איש את רעהו, מתאמים עמדות, מתאמים ציפיות. לשיח ומשוב וחיזוק הדדי. אותו דבר גם צריך לעשות פעם בחודש, פגישה חודשית, שיש בה חגיגת ניצחון של תקשורת חיובית והעצמת ההתקדמות. תוך כדי סקירה של ניצחונות קטנים כגדולים, כל זאת כתוב ליבנו בסעודת מצווה של ואהבת לרעך כמוך. כידוע לכם, ובזה אני מסיים את הפרק הזה של הקשבה, המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, על פי פנימיות התורה, על פי רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי ז"ל, ממשיך דרכו, זה המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, על פי פנימיות התורה, מתייחסת למערכת יחסים בין איש לאישה. בראש ובראשונה, ורק אחר כך ליחסים חברתיים נוספים. אז אני מאחל לכם ולעצמי ולכל מי שמקשיב, שבאמת נזכה לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך, שכפי שאתם מבינים מהשיחה הראשונית הזאת, היא מתקיימת באמצעות הקשבה פעילה אמיתית, כנה ואוהבת. תודה.